טוב, שלום, שלום וברכה, כמה נקודה. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בפרשיות השבוע, שזה הסדר שלנו ומה שנכון לימי רביעי, יום שני לתשובות עולם, יום רביעי בעזרת השם זה הפרשות שבוע. והנושא שלנו היום הזה מתחלק כנראה ליותר מנושא אחד בפרשה, נראה כמה שנספיק, אבל בעזרת השם מתחילים במשהו יותר קצר ועוברים למשהו יותר ארוך. בגדול זה דמותו של יוסף מול דמותו של יהודה. כי אנחנו בפרשת ויגש אליו יהודה, מפגש מיוחד, מרומם, שבין שני אחים, מאוד מרכזיים בעולמנו עד היום, יהודה ויוסף, ואתכם רוצים ללמוד, אז כבר בעבר גם עסקנו, לא שכבר עסקנו בזה בכלל, אבל היום יותר אולי ממוקד במפגש הזה, במשמעויות שלו לגבינו, כן? מה היה כאן במפגש הזה ומה משמעות המפגש לגבינו? נתחיל בדמות של יוסף, נעבור לדמות של יהודה ולמפגש, כן? אז בעצם מתחלק לג' חלקים, פחות או יותר, במה שננסה עם עוד היום, דמותו של יוסף, דמותו של יהודה והמפגש, שבין יוסף לבין יהודה. דמות של יוסף בעצם מתבטאת בפרשה דרך פסוק מאוד חשוב, אני חושב, משמעותי, ולמדתי דרך אורחה עם הקדוש גם, אני חושב, על המשמעות המאוד גדולה של הפסוק הזה בפרשה. אז מה נאמר? אחרי שיוסף כבר מתגלה לאחיו, אומר הפסוק, וממילא ככה מפרש גם אורח חיים הקדוש, הוא מבאר לאור זה את ההתנהגות גם של יוסף. בכל אופן הוא אומר ככה, ואתה לא אתם שלחתם אותי הנה. זה יוסף אומר לאחיו, כי האלוהים. לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוהים. וישימני לאב לפרעה לאדון לאכול ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. אז אומר, אני קורא מכם מהאורח חיים הקדוש של הפסוק, זה פסוק ח' ממהי פרק ופסוק ח', בסדר? פרשת ויגש, פרק ממהי פסוק ח'. אומר האורח חיים הקדוש, פירוט לתת טעם להסיר בליבם חשש השנאה, לבל יחשבו, שומעים בסדר רק עם הרמקול והכל? אם לא, אז כמובן תגידו לי, לבל יחשבו כי יוסף יסתום אותם וישנאו שנתאכזרו עליו, יהיה ביניהם דבר רחוק שיהיה לב יוסף נכון, אילן, לזה אמר להם, אין אמת בשעת המעשה היו הדברים, אשר מחרו היו הדברים זרים בינם. איך יהיה כל האכזריות בלב האחים הלכים רואים להיות סנועים את לו? אתה, אכן אתה אחרי אותו כל הנמשך מידתו מצרים, ידע כי המעשה היה מעט השם, והם שליחותו התברך עשו, ולא שליחות עצמה. ובזה אין מקום לשמור להם איבה, ולא להרחיק מידת האחווה מהם. תכף נראה, אולי נמשיך עוד מה הוא אומר בזה, אבל קודם נסביר ואחר כך נמשיך בעזרת השם. אחר כך נסביר מה עוד הוא מבאר לפי זה. וזה גם מבאר הרבה על הדמות של יוסף. יוסף בעצם מראה לנו שהעולם הוא אלוקי. העולם הוא אלוקי. אז מעניין, כאן אמנם אומר האורח חיים הקדוש, בהתחלה גם ליוסף זה היה זר. עד כדי כך שנאה של האחים כלפיו. ונראה דבר מאוד קשה, קשה להסביר. אבל, אומר האורח חיים הקדוש, בסופו של דבר יוסף כשהוא מסתכל במבט לאחור אומר, ואתה, לא אתם שלחתם אותי כי האלוקים. יש מבט על המציאות, יש בעצם שני מבטים על המציאות, ואף אחד מי אפשר להגיד שהוא לא נכון. אז נתייחס בהמשך על המבט של יהודה, אנחנו עכשיו במבט של יוסף. מבט של יוסף נקרא לו המבט הסגולי, המבט האלוקי, להסתכל על המציאות ולראות בעצם כל מה שקרה כאן קרה מעת השם. זה מבט מאוד לא פשוט, הוא לא קל, הוא חייב ללוות אותנו בחיים. לא תמיד הוא ילווה אותנו לפני המעשה. לפעמים הוא ילווה אותנו אחרי שדברים קרו. הנה כאן, בזמן המעשה גם ליוסף זה היה זר, אומר האורח חיים הקדוש, מה שעשו האחים. אבל כשהוא מסתכל אחורה, הוא מישיר מבט מול האלוקים, הוא אומר, לא אתם בכלל שלחתם אותי הנה, כי האלוקים. זה מבט מאוד לא פשוט, זה מבט מאוד לא קל. יש בתוך כל אחד מאיתנו מבט כזה, שבא לנו מיוסף הצדיק. מבט כזה להגיד, זה לא שבן אדם עשה לי משהו, זה לא שקרה משהו, אפילו לא אני עשיתי את זה לעצמי, האלוקים עשה. אז מה זה? מיד תבוא השאלה, מה זה מסיר אחריות? אז נראה בהמשך מבט של יהודה. יש מבט מאוד אחראי של יהודה על המציאות. גם ליוסף עדיין היה הרבה אחריות. אבל יוסף מדגיש את המבט, בעיקר כשזה לאחר מעשה, שיש צעד כזה שדברים קלויים גם בבחירה שלנו. דברים יכולים לעשות בדרך כזו או בדרך אחרת. לפעמים הם קוראים בדרך כזאת כי אנחנו בחרנו. וכל מיני דברים שנראה שקלויים גם בבחירה שלנו. אבל יש איזשהו מבט שאומר, בסוף גם כשדברים קדרו בדרך הזאת, זה מעט האלוקים. בסדר? אלוקים קרה שזה יקרה כך. אתם יודעים, אני תמיד אוהב לספר בהקשר הזה סיפור, אז מחילה, כי כבר סיפרתי אותו. אבל אתם יודעים, יש כאלה שלא היו ויש כאלה שלא זה, בסדר? אז גם אלה שהיו שלא יראו שהן מסוכרות את זה, בסדר? ויש כאלה שנקווה שהם שכחו. לא סתם, אבל תמיד אני אוהב לספר סיפור שעשיתי פעם טיול עם בני עקיבא, שלא תחשבו שטיילתי מיליון טיולים, זה היה בטח טיול אחד וחצי שעשיתי עם בני עקיבא, אבל אז היה לנו מדריך מאוד מאוד קריזמטי, מאוד עם אישיות מאוד חזקה, והראיה שהוא הצליח להוציא אותי לטיול, זאת אומרת, הוא לא שאל אותי, הוא הוציא אותי בלי לשאול, אז הוא הוציא אותי לטיול, והלכנו, היה טיול בכרמל אפילו, אני זוכר, ביערות ה... ביער, לא, איזה יערות, מה אני מבלבל תרום? בכרמל, לא ביערות. עזבו יערות, תמחקו. יערות נמחק, בכרמל. באזור הכרמל שם, היה טיול. ואיך זה שלא פגשתי את אשתי אז בטיול? סתם היינו בני 14, היא בת 10, אני חושב. עושים את זה, לא נפגשנו שם. אבל בכל אופן, היינו בטיול בכרמל, והתבלבלנו בדרך, זה האמת. כל השבטים הלכו באיזה דרך מסוימת, אנחנו הלכנו בדרך, התבלבלנו בדרך. תוצאה מזה שהלכנו גם בחושך, ולא רק באור, וכמעט נפלנו שם, מים פנסים. הוא היה כזה קריזמטי שאומר לנו, תשמעו, זה לא אנחנו התבלבלנו, בני עקיבא התבלבלו, כלומר, הם נתנו את המסלול הלא נכון. אנחנו, אני לקחתי אתכם למסלול המקורי, הנכון והאמיתי, והוא כל כך החדיר את זה בנו, שכבאנו כבר כולם אכלו, והם חשבו שנבואו, אתם יודעים, כאלה, נבחים כאלה, לא טוב, באנו כאלה זקופים ושמחים, איזה פריירים, מה הלכתם שם? אנחנו הלכנו, המסלול, באור, בחושך, במסלול הכי אמיתי, שהוא בעצם היה צריך להיות של כולם, רק פחדו ולא נתנו. אז האם הוא עשה דבר יפה או דבר לא יפה? אז דווקא לאום שאנחנו נמצא להגיד, דבר יפה ואמיתי. אבל לא יודע אם לכתחילה ככה היה צריך לבחור. אבל אחרי שדבר קרה, וזה נכון בכלל החיים, זה היה המסלול הנכון, כן? זה נכון להגיד שזה היה המסלול הנכון. אלוקים הוליך אותי במסלול הזה, אבל אתה הולכת את עצמך. אז מה, אתה מרמה? לא, אתה לא מרמה. יש אפשרות היה ללכת גם בדרך מסוימת אחרת. כשהלכת פה, גם בדרך הזאת, אלוקים נמצא ונוכח בה. יוסף הצדיק אחרי מעשה אמנם אומר, הנה אומר אור החיים הקדוש. תוך כדי גם ליוסף היה קשה, זה לא שתוך כדי הוא אמר, וואי, אני מבין שהאחים לא עושים את זה, בכלל זה לא הם, זה הקדוש ברוך הוא, לא. וגם הם תכף נראה בהמשך יהודה לוקח אחריות, וזה בכלל לא פשוט שזה... אחרי כל לקיחת אחריות יוסף אומר, יש גם מבט אלוקי כזה להגיד, המסלול הזה, שהתבלבלנו בו בדרך אולי, זה בני עקיבא התבלבלו, לא כלומר, זה מסלול שאלוקים רצה שנלך בו, זה נכון, זה אמיתי. אלוקים רצה שנלך במסלול, זה נכון בכלל לחיים. התבלבלת כאילו, אבל הלכת במסלול נכון. כן. לגמרי. אז לכן לפני מעשה, לעולם לא נגיד את זה. הנה גם יוסף פה אמר את זה לאחר המעשה, כן? לאחר המעשה. אבל יש את המבט הזה והוא מבט אמיתי. והוא גם לא מסיר את המבט אחר. ותכף נראה דרך יהודה אולי, מבט שונה. להשתכל כן דרך הבחירה וכן דרך העשייה. נראה גם מבט אחר. אבל המבט הזה חייב ללוות אותנו בחיים. נקרא לו המבט של יוסף הצדיק. יש מבט כזה. והוא מבט כזה, נקרא לו מבט של יוסף הצדיק, נקרא לו מבט סגולי אולי, כן? השתכלות לא רק בחירית אלא סגולית אל המציאות. בסוף ככה היה דרך. בסוף ככה היה רצון השם. וגם זה כלול ברצון השם. להוליך אותנו בדיוק בדרך הזאת. להוביל אותנו בדיוק בדרך הזאת. בטח, טוב, ברור. אנחנו בני אדם ואנחנו גם טועים. אפילו האחים הקדושים, הגדולים והגויים, ונדבר גם על הטעות שלהם, למה זה קרה, וכל זה, ואיכשהו זה חובר גם למהלך האלוקי. אבל בסוף זה חובר למהלך האלוקי. אנחנו בני אדם, ובבחירה אנחנו גם טועים. כן? בסוף, בסוף זה יכול להתחבר למהלך האלוקי. בסוף יוסף יכול לראות ולהסתכל ולהגיד לה, תשמעו, בכל זה אפשר לראות גם מבט אלוקי. מבט אמיתי של לטובה.
אבל אפשר גם לפעמים.
בטח, הכי טוב, כן, אבל אנחנו טועים גם, כן? ואנחנו טועים, זה המבט האלוקי, כן? בסוף, הלכת לשירות לאומי, וזה לא היה אולי המקום האידיאלי שהלכת אליו, אבל במבט לאחור את אומרת, בלי זה לא הייתי נבנית, את לא מרמת, לא, את לא מסכים שכן, זה נכון. זה מבט מאוד נכון, זה לא שקרי, זה אמיתי. בסוף זה בנה אותי ככה, אפילו שיכול להיות שהייתי יכולה בדרך אחרת, כן, מקום אחר.
אבל נגיד, מי שנגיד עובד שירות הזה,
אז באותו זמן שהיא עשתה, היא עשתה דבר נכון. עכשיו היא תצטרך גם לעבור למקום אחר. אבל יש מבט כזה שזה נכון. זה מבט אלוקי. יוסף אומר, תראו, עוד דבר שאור החיים הקדוש מוסיף, ואולי בזה היה לפנים פנים לעמוד לפני עזיאל, כשנגלה הדבר כי הם הגורמים לו, אבל ובכי 22 שנה. הוא אומר, איך הם הראו את הפנים שלהם האחים מול אבא שלהם? מה הם אומרים לאבא שלהם? 22 שנה הוא סבל. וככל הנראה, אומר אור החיים הקדוש, מסתבר שהוא ידע בסוף שהם עשו את העניין הזה, כן? הם כאילו שיחקו שהם שיחקו במרכאות, שהם מצטערים עם אבא שלהם, אבל באמת הם גורמים לאבא שלהם. את כל הסבל, 22 שנה. ועשו המעשה המופלא במחר אחים, ורואני שגם בוס לא יבוסו מאביהם. והיה נראה לומר כי יעקב לא ידע גוף המעשה, וזה דרך החוק. ונסתם הוא ידע בסוף יעקב, מה קרה? כי פשיטה שלא ימנע מלחקור זאת, איך התגלגלו הדברים, אז שירד יוסף למצרים. וגם מעשה כותונת הבסים ובא אליו מושבל בדם, אלא ודאי בטענת לא אתם שלחתם שאמר יוסף, הוכר הדבר כי מעט השם הייתה זאת ואין לערר אחר מידותיו. והוא אמרם זה על ראוי היה יעקב לראות בשלשלאות של ברזל, אלא שזכותו גרמה לו. אומר אור חיים הקדוש, יוסף שכנע גם את אבא שלו, את יעקב, לא לכעוס על האחים. כי למחייה של החני האלוקים. הוא כל כך יוסף יש לו יכולת להחדיר את המבט האלוקי בתוך המציאות, שעד כדי כך זה השפיע על האחים, ומכוח זה גם על אבא שלהם. ולא רואים כעס של יעקב עליהם. מה, הוא לא כועס עליהם? בסוף יוסף החדיר את המבט הזה. עוד שנייה מה, בסדר? אלוקים. אלוקים שלך. לא אתם שלכם כאילו אלוקים. עכשיו זה לא רמאות, זה אמת לאמיתה. רק צריך לחיות את זה, לחוות את זה. יוסף הוא לא רק אומר את זה, הוא מנחיח את זה, כן? זה הופך להיות החוויה, זה הופך להיות החוויה של המציאות. כן, כן, עשית רק לשאול משהו. כן, שיש צד לפני המעשה, ודאי שצריך לבחור נכון, ולהשתדל לבחור נכון. ולפעמים, או לא לפעמים, תמיד, לאחר המעשה, יש מבט של יוסף הצדיק. שהוא לוקח אותך למבט, איך אלוקים מוביל את כל מה שהיה כאן. ואפילו זה קרה דרך הבחירה, אלוקים מוביל את כל זה. ועד כדי כך יוסף מחדיר את המבט הזה בתוכם פנימה, שהמבט הזה חודר אל המציאות שאבא שלה כבר לא כועס עליהם. כלומר, מה אני, בעצם בסוף רואים שזה מהלך אלוקי. ככה היה חייב הדברים לקרות, שיוסף יהיה במצרים, בוא השליט, הוא יביא אותנו לשם, זה מבט אלוקי. אז מה, אבל זה קרה דרך בחירה לא טובה, ויכול היה לקרוא לה בדרך גם אחרת, ודרך יותר טובה, ודרך כזו, ודרך אחרת. נכון, אבל זה קרה ככה. ובסוף זה קרה ככה, אנחנו רואים את כל האור ואת כל היתרון הזה. ועד כדי ככה אנחנו רואים את האור בזה שכבר אין מה לחוס אפילו. מה? כבר אין אפילו מה לחוס. בטח, כדי לתקן את עצמנו מכאן ולאבא, בוודאי. אז זה שני מבטים שלא סוחרים. צריך לתקן את המציאות. אבל לראות את כל מה שקרה כאן, להגיד אלוקים, אלוקים עשה את זה. כן. יש צד שאלוקים עשה, בהחלט. גם בדרך הזאת אלוקים הוליך אותנו. אפילו זה שאנחנו נפיק לקחים, זה טוב. אז אלוקים גרם לנו להפיק כאן לקחים, כן? אתם יודעים, יש סיפור כזה, זה כבר בהומור לגמרי. אבל יש סיפור, בטח שמעתם אולי, זה סיפור משעשע כזה. אומרים שאחד פעם רצה להתקבל להיות שמש בבית כנסת או משהו. ואז הביאו אותו ואמרו לו, שאחד התנאי רק שמישהו מקבל תרומה צריך לכתוב לו קבלה. אז אמר להם שהבעיה שהוא לא יודע לכתוב. אז טוב, לא יודע לכתוב, אז הוא לא יתקבל. טוב, אז מה הוא יעשה? אז היה צריך עבודה בלי שיודעים לקרוא ולכתוב. אז הוא החליט להיות נהג מונית. אז הוא הלך להיות נהג מונית, הוא מאוד הצליח. הוא היה נהג מונית מוצלח, בסוף הוא פתח חברת מוניות, הוא נהיה עשיר גדול, יש הרבה סיפורים כאלה, הוא נהיה מיליונר גדול. כשהוא נהיה מיליונר גדול, הבית כנסת, שהוא היה צריך להיות בו שמש, בא להתרים אצלו. אז הם באו להתרים אצלו. ואז הם אמרו לו, אתה רוצה לכתוב לנו צ'ק? הוא אמר, לא, אני לא יודע לכתוב, לכתוב. אז הם הסתכלו עליו ככה, הוא אמר, טוב, אם הייתי יודע לכתוב, הייתי שמש אצלכם, זה ברוך השם שאני לא יודע לכתוב, ושלא קיבלתם אותי בתור שמש, בסוף נהייתי נהג, טוב, אז יש כל מיני סיפורים כאלה, אז זה קצת בשביל השעשוע, אבל זה גם בשביל האמת. אז כאן זה הרבה פחות משעשע, כאן יוסף סבל, הוא סבל, והיה בכלא, והיה, יש מבט כזה. זה לא משחק, זה מבט אמיתי. ואת המבט הזה יוסף הצדיק מחדיר בנו דרך הפרשה, הוא מחדיר בנו בתוך הנפש, כן? יש מבט כזה שאתה מסתכל ואומר, באמת הכל לטובה, אלוקים מוביל את זה. ואפילו סבלתי, אפילו שהיה לי קשה, אבל זה חייב להיות אלוקי. אתה מחפש אפילו את האור האלוקי המונח, נקרא לזה אפילו בתוך הטעות, במרכאות או לא, כן? בתוך המציאות. אומר האור חיים הקדוש, לכן יוסף גם לא כעס על אבא שלהם, בסדר? עכשיו בשביל לאזן את הדברים, אנחנו רוצים להסתכל במבט אחר. כמעט הפוך. שני מבטים. מבט של יהודה. יש לנו מבט של יוסף, מבט של יהודה, ושני המבטים נפגשים. יהודה זה מבט כמו של מלכות. דרך אגב, גם היום יש כאלה אומרים שהגאולה התחילה במלחמת השחרור ובזה. זה היה מין משהו סגולי, אלוקי. כן? כמעט לא בחירי. כן? אלוקים שלח איזה מין משהו כזה. אחר כך מתחילה הבחירה, טוב, אז אפשר גם לעשות מזה מין השלחה כזו. יהודה זה כבר מבט אחר. יהודה, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אומר לאבא שלו. יהודה זה לקיחת אחריות. אז נראה בהמשך, שבסוף שני המבטים האלה מצטבים, נפגשים. לא פשוט שהם נפגשים, כן? יהודה זה מבט של לקיחת האחריות. הוא אומר לאבא שלו, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, כן? יקרה משהו, וחטאתי להביא כל הימים, הוא אומר לו, כן? יש לזה השלכות חזל אומרים, לא פשוט איך שהוא יתקבל בסוף לעולם הבא, אחרי שהוא לקח ערבות כזאת. לקח ערבות, לקח אחריות. יש מבט של לקיחת אחריות, ולקיחת אחריות עד הסוף, ולהגיד, ואם לא יצא טוב, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, כן? כאן בפרשה, והיגש אליו יהודה, לפי חלק מהמדרשים, יהודה ניגש גם למלחמה, יהודה הביא בחשבון שיכול להיות שהוא צריך להילחם בשליט מצרים, בשביל לשחרר את בנימין. זה בכלל לא פשוט, יהודה זה לקיחת אחריות, הוא לוקח אחריות מהאחים, הוא מבין שהוא ערב לאבא שלו, והוא הבין שהולך לקרוא כאן משהו שהוא לא, לא פשוט, והוא ממש ניגש גם לצד הזה שיכול להיות שהוא יצטרך לדבר ויכול להיות שהוא יצטרך גם להילחם. כך לפחות חלק מהמדרשים. אז זה מעניין, זה לקיחת אחר, זה מבט אחר לגמרי. אז מה נכון? שניהם נכונים. אז איך הם יכולים להיפגש שני המבטים האלה? בפרשה שלנו. הם נפגשים, זה נורא מעניין. זה באמת אפשר להבין גם למה זה כל כך תנגודת, כן? יש מבט של סגולי, אלוקי. יוסף הצדיק אפילו לא כל כך פועל לישועתו. חזל אומר כשהוא ביקש משר המשקיעים להינצא, זה היה חטא. זה היה חטא כלפי יוסף הצדיק. יותר כאילו תקראו לזה פסיבי כזה. אלוקים מוליך אותו למצרים, אלוקים מוליך אותו לשם. בסוף הוא אומר לאחי, אלוקים שלח אותי. זה המבט של יוסף. יהודה כולו מבט הפוך, לקיחת אחריות. לוקח אחריות, מלכות, מלכות ישראל, מלכות בית דוד בהמשך. לקיחת אחריות על המציאות. אין, אנחנו צריכים להוביל, צריכים לקחת אחריות, צריכים אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, כן? והיגש אליו יהודה, יהודה ניגש ליוסף. הוא לא יודע שזה יוסף, כן? שזה שליט מצרים. לפי חלק מהמדרשים אפילו ניגש להילחם, אם אין ברירה, כן? לקיחת אחריות. אז, איך זה נפגש? איך שני המבטים האלה נפגשים? אז מעניין, יש שפת אמת מעניין, הוא אומר, בסוף דבר יהודה עם כל העשייה שלו וכל הדבר העוצמתי הזה שיהודה יפעל, פעל אז הרב לאבא שלו. יהודה פונה לבשליט, מישהו חושב שהוא שליט מצרים, תקו.
הרב, אבל יהודה, בכל הסיפור שלכם, הוא לא מודה, אני אמרתי למכור את יוסף.
נכון, נכון.
כאילו,
הכי מורים ואבוננו. אבל אשמים אנחנו זה כנראה גם הוא, נראה, נכון. יכול להיות שהוא אפילו הוביל את זה, מה?
הוא העיקר שלנו.
נכון, יכול להיות שהוא אפילו הוביל את זה. הוא הציל אמנם, הם רצו להרוג אותו, אז הוא דווקא עשה שם איזה השלה, תקשיב מה זה. אבל אשמים אנחנו זה הכי מורים, וגם הוא כנראה, כן, בראשם. ובהיגה שלנו ליהודה כאן, זה היה יהודה עיקר עניינו לקיחת אחריות. מלכות לוקחת אחריות. עורב לאבא שלו, ניגש כאן ואומר, אני נלחם ביוסף. אבל יש פה שפת אמת מאוד מעניין. הוא אומר, בעצם המבטים פה התאחדו אחד עם השני. גם יהודה, שניגש בלקיחת אחריות למה יוסף, בסוף מה עושה יהודה? מברר בתוכו פנימה ואומר, זה היה מעט השם. זה היה פה השפעות של יוסף גם על יהודה. מה? זה התאחדות שני הדברים ביחד. גם יהודה בסוף רוצה לזהות, דרך זה שהוא ניגש למלך מצרים ומספר לו, אומר השפת אמת את כל הסיפור, גם יהודה אומר זה מלשון הודעה על האמת, להודות על האמת. יהודה עושה, פועל, אבל בתוך כל הפעולה הזאת שהוא פועל בעולם, הוא רוצה לזהות איך אלוקים נמצא, נוכח בתוך כל הפעולה. אומר השפת אמת, אחרי שיהודה כל כך רוצה לזהות, איפה אלוקים בתוך כל זה? קורה פה דברים לא הגיוניים, חייב להיות שאלוקים מוליך אותי בתוך כל זה. אתם יודעים, אמרתי לאנשים לפעמים, שזה בעיקר בעולם של חסידות, של השפת אמת, שכשאתה קורא הדבר הכי לא הגיוני שיש, אז בטוח אלוקים עשה אותו. בקצת נראה אבסור, זה הפוך. אני חושב בעולם של חסידות, אז זה אני לא אומר את זה באחריות מלאה, אבל אני חושב כך, מודגש לפעמים האבסורד הזה. כאילו, דווקא כשקורה דבר לא הגיוני, סימן שהוא הכי אלוקי שיש. עכשיו זה כל כך לא הגיוני, זה כל כך היה מתאים שיקרה אחרת, אז כנראה אלוקים עשה את זה. מה? זה חייב להיות יש פה משהו. אז פה אתם אומר, יהודה, יש פן ביהודה כמה שהוא עושה וכמה שהוא פועל, שהוא גם מלשון הודעה, הוא מודה על האמת. הוא אומר, תשמע, זה יש פה משהו אלוקי מתחבא בפנים. זה לא יכול להיות שזה רק עניין אנושי, שאנחנו מכרנו ואנחנו עשינו. אז הוא לא לוקח, אבל הוא לוקח המון אחריות על המציאות, כן? אמרתי, אנוכי ערבנו, והוא ניגש. בתוך כל זה גם יהודה מבין שאלוקים מוביל את הדברים בפנים. זה מתחבא בתוך יהודה גם יוסף, אומר השפת אמת. המבטים האלה מתאחדים. יש לנו כאן פרשה מופלאה של איחוד לקיחת האחריות עם הצד הסגולי הפנימי. שני המבטים מלאים, שני מלווים אותנו, סליחה, בתוך כל המציאות. זה מבט של יהודה ומבט של יוסף. במילים אחרות, תגידו, באימהות שלנו, זה מבט של רחל ומבט של לאה. כן? שני מבטים בתוך המציאות. יש מבט כזה ומבט כזה. לאה היא בעצם, אפשר להגיד לו כך פעילה, היא בעצם גונבת את הבעל מרחל. אם לוקחת את הסימנים מאחותה, יש מבט פעיל במציאות. מבט. מבטא את הסגולה, את אלוקים שפועל בתוך המציאות, כן? בכל המציאות, בכל המצבים. לימים רחל מבכה על בניה, גם בגלות היא תגיד, השם נמצא איתנו גם בגלות, השם נמצא איתנו בכל מקום, כן? ולאה זה לפעול, אמר, יהודה לפחות, זה לפעול ולעשות, אבל המבטים האלה מתאחדים, הם לא שני מבטים שונים.
כן, כן. אחד
יכול להיות שאחד דומיננטי, אני חושב, אחד מבט אחד יותר, מבט אחד יותר. תראה, הייתי עונה לך ככה, אבל זה לא תמיד, בסדר? שטוב תמיד להתחתן באופן כזה שאחד מבני הזוג הוא יותר במבט הזה, ואחד מהזוג יותר במבט האחר. אבל זה לא בטוח, תמיד יקרה, כן? אם לא, זה יבוא להם דרך אחד הילדים אולי, אוקיי? אבל תמיד שני המבטים האלה משלים אחד את השני. תמיד גם בני זוג, יש אחד שטוב שיגיד, הכל לטובה, הכל מת השם. כשאני אגיד, אבל מה נעשה? רגע, צריך לדבר עם מישהו, צריך להרים טלפון, רגע, זה לא יכול להיות, זה לא יהיה ככה, כן? זה חייב להיות, אתה חייב בעצמך להיות משני המבטים. ולפעמים גם אתה יש לך נטייה לפה, אז יהיה לך מי שיהיה נטייה לשם, כן? יש איזה איזונים במציאות. רחל ולאה שבונים בית ישראל, יש שני מבטים והם מתאחדים. היופי שבא שעד שהם מתאחדים, כי לפני כן הם לא התאחדו, אולי זה שורש המחלוקת בין המבטים האלה, כן? יוסף הצדיק הוא במבט מאוד גבוה, מאוד עליון, בחינת שבת אומר השפת אמת, והאחים בחינת ימי המעשה. הם רוצים לעשות, הוא רוצה שבת. זה מתנגש, זה מתנגש. אז אומר יופי בפרשה זה משלים. יהודה מוצא את יוסף. איפה יהודה מוצא את יוסף? אומר השפת אמת, קודם כל הוא מוצא את יוסף בתוכו פנימה. אחרי זה הוא מוצא אותו גם בעולם, במציאות. מה? הוא מוצא אותו גם במציאות. יהודה, עם כל העשייה שלו, אומר, אלוקים מתחבא פה. זה נכון שצריך לעשות, זה נכון שצריך לפעול. אבל בתוך כל מה שאני עושה, בתוך כל מה שאני פועל, ברור לי שגם אלוקים נוכח פה, בתוך המציאות. אלוקים מתחבא פה. אלוקים נוכח פה בתוך כל המציאות. ואני צריך לזהות את זה, הוא מזהה את זה, הוא מוצא. מתגלה מיד יוסף. יוסף זה להתגלות שהכל זה מעט השם. הכל זה אלוקים, כן? שני הדברים האלה מתאחדים ביחד, כן? ככה אומר פה גם השפת אמת, כן? כן.
אמרת במבטים שם, אחרי הגלל זה לא נגיד כפו.
כן, אבל אני חושב שדווקא מי שנראה לי ככה, לא יודע, טוב, קודם כל היה לי את יהודה, יהודה זה המלכות והעשייה, נראה לי ככה, והפעולה, ואני חושב שגם במציאות עצמה, רחל היא אהובה מצד עצמה, ויוסף, ולאה צריכה כמובן לשכנע את הבעל שלה, של הילדים שלה, היא צריכה, רחל, כזאת ברוך הוא ברא כך, היא אהובה מצד הסגולה, מצד עצמה. ולאה היא כמעט משכנעת, נראה לי כך, כן, אני חושב. נשאר זה שני מבטים, משלימים, כן, אחד את השני. מבט המלכות של עם ישראל הוא מבט היסוד או השורש, כן, מבט הסגולי נקרא לזה, ככה לפי איך שאני מבין את הדברים, כן, המבט של יוסף. אני רוצה להתייחס דווקא, כן.
אם ליהודה יש שני המבטים, כאילו?
כן, כן.
אז עדיף להיות במבט של יהודה.
נכון, אבל זה רק בסוף הסיפור, וזה רק בזכות יוסף, כי הוא נפגש עם יוסף. א', זה רק בסוף הסיפור. בהתחלה זה אנוכי ערבנו, אבל השמים אנחנו אנכינו. לא, האחים נותנים לעצמם גם בראש, כן? בחרנו לא טוב, הם צודקים. ובגלל זה זה קרה. כשמגיעים אל יוסף, אומר לה, לא, אלוקים שלח את זה, אנחנו. ויהודה, בלי לדעת, הוא פגש את יוסף, כן? וזה השפיע מן הסתם. קיבל את המבט הזה דרך יוסף.
אבל גם יוסף אומר רק בסוף.
נכון. רק בהמשך, רק אחרי שהוא פוגש את יהודה, ואחרי שהאחים הוא אוהב על השם, אחרי שהמבט הבחירי מסתיים, ובצדק שהוא יהיה קיים, צריך להסתכל גם במבט כזה. ולהגיד, יש מבט שהכל מעט השם. אבל הכל מעט השם, כן? הוא מבט מאוד נכון, מה? הוא מבט מאוד 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 אמיתי. מבט מאוד אמיתי. פעם, שמעתי ממורי ורבי, שמעתי פעם, קראתי פעם סיפור על הרב יהודה הכהן קוק, שהוא היה בבית חולים, אז זה בספר שאוריד אישי או משהו כזה, לא זוכר, ספר שכתבו עליו, על הרב יהודה. ואז מופיע שם בספר סיפור מעניין כזה, שכשהרב יהודה הכהן קוק, כשהוא השתחרר פעם מבית חולים, אז הוא הסתובב אחורה אל המיטה והוא קט איזושהי כיתה. כי שכינה למעלה מרשותיו של חולה, הוא רצה להיפרד מהשכינה. תמיד לא הבנתי את הסיפור הזה, מה זה שכינה למעלה והוא רצה להיפרד מהשכינה, אבל שכינה למעלה מרשותיו של חולה זה כשאתה חולה, הוא כבר היה בריא, כן. שאלתי את מורי ורבי, אמר לי, ההסבר הוא, הוא רצה להראות שזה לא היה מיותר התקופה הזאת בית חולים. לפעמים אנחנו יכולים להסתכל על החיים, קרו לנו כך וכך דברים טובים, ועוד כמה תקופות מיותרות. חבל שהם היו, כן. אז זה מבט לא נכון. כשאתה מסתכל בעיקר אחורה, אתה צריך להגיד, החיים שלי נבנו גם מהטעויות שלי. מהכל נבנה הפאזל הזה של החיים שלי, כן? זה המבט של יוסף, שהזכרתי. אז מה, אני לא אקח אחריות? המון אחריות, אבל השמים אנחנו הלכינו, אנוכי ערבנו. אחרי כל זה, כמו שאמרתי, הוא פוגש את יוסף בלי לדעת אפילו שהוא פוגש אותו. הוא מתפלל שיופיע אליו גם המבט הזה, המבט הזה מופיע. מודה על האמת. עם כל העשייה, רואה את אלוקים שנוכח, שנמצא, שקיים, בתוך המציאות הזאת.
איך אפשר באמת לקחת אחריות כזה שזה מתאות כאילו בסוף? זה היה צריך לקרות יוסף, באיזושהי דרך.
לגמרי, אבל באיזושהי דרך, יראה יפה. יש דרך כזאת, דרך כזאת, יש דרך עם קוצים, יש דרך בלי קוצים, דרך כזאת. בסוף יש כל מיני דרכים, רק גם בדרך הזאת אלוקים נמצא, כן. יכול להיות שכאילו...
כאילו, האחרים לוקחים אחריות כי הם החליטו שהם כאילו...
כי הם עשו דבר שהוא לא נכון. זה לא טוב שזה קרה בדרך הזאת, זה גם גרם לנו מן הסתם תקלות, כן? אבל בסוף יש גם את המבט הזאת. גם בדרך הזאת אלוקים נמצא, כן? אלוקים מונח חזק גם בתוך הדרך הזאת, גם בתוך המבט הזה, כן? אלוקים נמצא. ברור. ברוך השם שיש גם את המבט הזה, כי המבט הזה מראה לנו את הצד האופטימי האמיתי, לא סתם, נקרא לזה אופטימי או אמיתי על החיים, לחיים שלנו בכלל. ואפילו רצף הטעויות שכאילו בנו את החיים שלנו, בנה אותם, גם דרכם זה נבנה נכון. ואנחנו מסתכלים כל שלב ולהגיד, בסוף השלב הזה בנה אותם. בסוף השלב הזה עשה אותם. אז היה לנו מבט יוסף, מבט יהודה. אני רוצה להראות אבל שהמפגש שבפרשה שלנו הוא לא מפגש פשוט. בכלל, מפגשים בין שני דברים סותרים זה לא דבר פשוט. אז עכשיו אנחנו במפגש. היה לנו מבט יוסף, מבט יהודה, החלק השלישי שלנו להיום, המפגש. אז קודם כל אני רוצה להראות מתי המפגש עוד לא הצליח. כן, כן.
זה לא
נתפס,
זה משלים.
מה משלים?
שני המבט.
כן, בגדול, באידיאל כן. אבל הרבה פעמים, בסוף הדרך, הם נפגשים. לפני שנפגשים, קטסטרופה לפעמים. שני המבטים מאוד קשים להיפגש. הנה, בפרשה, עד שנפגשו אותו, ראית, מכרו אותו, והיה בלגן. זה לא פשוט, להפגיש בין שני המבטים, כן?
אבל בחיים שם, מה זה נקרא שפגשו?
זה קשה לענות. בכל מיני צמתים, שאנחנו פתאום מגלים שהדברים האלה נפגשים, כן? ולפעמים שני המבטים באמת. אמרתי, לפעמים אפילו בתוך משפחה, יכול להיות שני מבטים כאלה. וזה לא תמיד פשוט באמת, לאזן ביניהם, כן? מבט אחד מסתכל, אלוקים מוביל אותנו. מבט שני אומר, בוא ניקח אחריות, בוא נעשה, בוא נפעל. יאללה, אנחנו עוברים לחלק לא פשוט עכשיו. בתוך בית ישראל מחלוקות. אז מחלוקת זה כן. לגמרי, אבל לא תמיד זה קל. זה לוקח הרבה זמן לזהות את ההשלמה הזאת. ועד שמזהים אותה, מזהים לפעמים בדרך הרבה ויכוח ומחלוקת. ולפעמים הרבה מחלוקות הן כאלה, כן? כמו שתקריא, האם חסידים ומתנגדים, או חסידות ומתנגדות, זה דברים סותרים. באידיאל לא, בהופעה, במציאות, עד שהגיעו ומגיעים לזה היום, זה לא פשוט. זה ידגיש את התפילה, זה ידגיש את התורה, זה ידגיש את זה. באיזה מובן החסידות והמתנגדות שהכי קל למה שאנחנו לומדים, זה לא לגמרי, אבל יש משהו במבט החסידי שאומר, אלוקים עשה את הכל. יש משהו במבט המתנגדי שאומר, אבל אם אני לא אעשה, לא יהיה. אז באיזה מובן יש גם השוואה, כן, בין שני הדברים אפילו, במשל שנתתי. אבל בואו נראה קודם מה הגמרא אומרת. יש גמרא מאוד מעניינת ולא פשוטה. הגמרא אומרת שדוד קיבל לשון הרע. על מי הוא קיבל לשון הרע, דוד? על הבן של שאול, על מפיבושת. דוד זה שייך יותר לצד הזה שאמרנו שלאה, מפיבושת שייך יותר לצד של שאול. אומר, אני קורא מסוף הגמרא, אמר דוד המשמעות בשעה שאמר דוד למפיבושת, אתה וצבא תחלקו את השדה יחד עם העבד שלו, כי דוד קיבל לשון הרע שהוא חשב שמפיבושת, הבן של שאול מורד בו, יצתה בת קול ואמרה, רחבעם ורבעם יחלקו את המנוחה. אמר הרב, תראו גמרא חריפה, אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד. ולא עבדו ישראל עבדת כוכבים ולא גלינו מארצנו. וואו 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 וואו, זרים קשים, כן? מה היה דוד קיבל? כשאב דוד היה במצוקה גדולה, ואבשלום הבן שלו רדף אחריו. אז דוד חשב שמפיבושת עושה שלום עם, הוא קשור לאבשלום, ולפי דעה אחת הוא קיבל לשון הרע, זה לא נכון. מפיבושת לא היה קשור לאבשלום. הוא אמר, אתה והעבד שלך תחלקו את השדה. אמר רב יהודה אמר רב, אלמלא לא קיבל דוד לשון הרע, לא נחלקה מלכות בית דוד, לא עבדו ישראל עבדת כוכבים ולא גלינו מארצנו. וואו, זה כל כך לא פשוט, כן? הנה יש לנו פה שוב מפגש בין שני מבטים. הרב קוק באיזשהו מקום אומר, הוא אומר כאילו לדוד, תכף אני אקרא לכם מדברים של הרב קוק, דברים קצת חריפים. אתה דוד גורם לכל מה שקורה לך. נכון זה חריף? כי אתה דוד, אתה חי חיים מסובכים כאלה, של אחריות, אני אגיד בלשון שלי. מפיבושת היה הבן של נכד של שאול המלך, בן של יונתן, בן של נכד של שאול המלך, הוא בא ממשפחת בית שאול, הוא מבט כזה אלוקי, והוא אומר, דוד, קורא לך, הבן שלך מורד בך בסוף, מרוב הסיבוכים שאתה מביא על עצמך. בעצם ההנהגה שלך מביאה את כל הסיבוכים, כי מרוב לקיחת אחריות והסתכלות במבט האנושי הזה, כן? והבאת המלכות והצד האנושי וצד אחרי, אתה מביא המון סיבוכים. צריך להסתכל במבט האלוקי, איך אלוקים מוביל את העולם, מה? אני רוצה לקרוא לכם מלשון של הרב קוק, הרב קוק אומר, מפיבושת היה מסור לדרכי שאול, אמנם אבי שלא היה יכול, לא חשב להוציא לפועל מחשבות פוליטיות, אבל דעות לימודיות, היה לו דעות, על כן מצא נכון להראות שאין דעתו דעת המלוכה הנוחה מלימודים, פי שאינם מתגלים במעשה. הוא אמר, מתי תבוא בשלום, לא אלא על דל פתה, מלאך אלוהים המלך להסכיר דברים אליו, אלוהים בא לדבר גבוהה, כי אמנם מקום דם רוצה לילך, בא מוליכים אותו. כמו באומה שלמה, חשב שדוד עשה את המסילה לרמוס את מוסר ההווה, בני השקפות של מרחק לפעמים. מפיבושת אומר, בוא נחיה את ההווה בשלמות, את אלוקים שמתגלה לנו במציאות. דוד מוביל מהלכים גדולים, דוד עושה מהלכים גדולים שגם מסובכים, מה? ולוקח אחריות על המהלכים הגדולים שנעשים. מפיבושת זה הסגולה האלוקית, שמתגלה גם היום, גם במציאות. וזה לא הלך ביחד, כן? קיבל דוד לשון הרע, אתם יודעים, למה אנחנו מקבלים לפעמים לשון הרע? למה לפעמים קורה במציאות שאנחנו מקבלים לשון הרע? חס וחלילה כמובן, כן? מה קורה לפעמים? ניקח בדוגמה הכי פשוטה, שאנחנו מקבלים לשון הרע, ומי שאומרת לחברה הולכת לעשות, רכילות, חברה הולכת לעשות לך משהו לא טוב, כן? או חברה דיברה עלייך משהו לא טוב. למה אנחנו באמת מקבלים לשון הרע? אז מעניין, גם הרב קוק פה, אני חושב, בניתוח שלו אומר, זה בא מתוך איזושהי תנגודת שיש בינינו, כן? תנגודת שיש בינינו. לכן אנחנו מקבלים לשון הרע. כי נראה לנו שמישהי מנגדת אותנו, אומרים לנו, שמישהי אמרה עלינו משהו, אומרים, וואו, איפשהו זה נוגע בתוכנו פנימה. כי אנחנו מרגישים תנגודת, כן? כלפי אנשים מסוימים. ואנחנו מקבלים לשון הרע, אז אל תאמין שמישהי אמרה אלייך משהו רע. לא, אנחנו מאמינים, כי אנחנו מרגישים שיש תנגודת ביני לבינה. ואם היא אמרה עליי, יכול שהיא באמת אמרה עליי, כן? וזה עוד בעייתי מאוד, כי לפעמים אנחנו גם צודקים. באמת לפעמים גם אמרו עלינו דברים, כן? יש בעולם שלנו תנגודות. אנשים הם משלימים, אבל גם מנגדים אחד לשני. וקבלת לשון הרע, לדבר לשון הרע, וגם קבלת לשון הרע, זה בא מהמקום הזה של, של התחושה של התנגודת שיש בין אנשים, כן? אנחנו מרגישים איזושהי התנגדות בין אנשים. אנחנו חברה אחת, אבל עם מהלכים שונים. הנה, מפיבושת ודוד, שני מהלכים. הנה, בפרשה זה נפגש, יוסף ויהודה. לזמן מסוים נפגש, זמן אחר כבר זה לא נפגש, כן? הנכד של שאול המלך עם דוד המלך, שני מהלכים שונים. דוד הוא המלכות, הוא מהלכים שדוד מוביל כלפי העתיד. מפיבושת לחיות את אלוקים. כמו שאלוקים מתגלה בעולם, דוד מקבל לשון הרע על הנכד של שאול, שהוא מורד בו, כי הוא מרגיש את התנגודת, כן? אז, בבית ישראל לפעמים יש לנו תנגודות שיכולות להשלים. אנחנו משלימים אחד את השני בינינו. גם בין בני אדם, גם בין בני זוג, גם בעם ישראל בכללו. אנחנו משלימים אחד את השני. וההשלמה היא אחת התכונות הנפלאות שלנו. אבל עד שמתגלה אל הפועל ויוצא אל הפועל שאנחנו משלימים אחד את השני, בדרך מתגלית המחלוקת. מופיעה המחלוקת הזאת, כן? מחלוקת דבר קשה. אין ספק מחלוקת דבר קשה. אנחנו כואבים מחלוקות, כן? קשה לנו, אנחנו מאוד רוצים אחדות. הבעיה היא שאחדות היא לא, אף פעם לא יכולה להיות אחדות מלאכותית, כן? צריכה להיות אחדות אמיתית, וזה נורא קשה להגיע לאחדות אמיתית. ולפעמים זה שאנחנו מקבלים לשון הרע, וחושבים שמישהי דיברה עלינו, עשתה לנו, זה לא דבר מקרי, זה לא רק כי אנחנו חלשים, אלא לפעמים, כי אנחנו באמת מרגישים תנגודת. מרגישים לפעמים תנגודת בין אנשים. ותחושת התנגודת הזאת, ההתנגדות הזאת, גורמת לנו לקבל לשון הרע. אנחנו אומרים, וואו, יכול להיות שבאמת דיברו עלינו משהו. יאוין תנגודת. מישהי בתוך חברה מאוד מאוד פעילה ועושה, ואחרת בתוך חברה מאוד מאוד שקטה ורוצה רק שהדברים יקרו כאן. ואחרת כזאת ואחרת כזאת. ויש לנו תנגודות. וזה נפלא, כי בסוף הפאזל הזה שקוראים לו בית ישראל, או חברה, חברה של מדרשה, איזו חברה שתרצו, מה? היא חברה שבנויה מהשלמה, של אחד את השני. ואם כולם יהיו אותו הדבר, יהיה משעמם בעולם. מה? זה לא יכול להיות. אז למה לא נקבל לשון הרע? בסדר, אז אנחנו בסופו של דבר משלימים אחד את השני. אין סיבה שנקבל לשון הרע. יש, כי עד שמופיע זה שאנחנו משלימים אחד את השני, לפעמים נדמה לנו אפילו, ואנחנו אפילו קצת צודקים, שעד שהשמה הזאת מופיעה, זה נראה דברים מנגדים אחד את השני. ונראה כאילו מישהי קשה לה איתנו. באמת יש לפעמים אנשים שקשה להם איתנו. ואנחנו לא יודעים להסביר למה. לפעמים זה משהו מאוד עמוק, מאוד פנימי, שיש אנשים מסוימים שקשה להם איתנו. סליחה שאני נוגע בנקודה רגישה, אבל יש לפעמים שמישהי לא חברה שלנו, ואנחנו לא מבינים למה. אולי זה משהו פנימי כזה, אה? כמו כנראה קצת דוד ושאול כזה, אה? לפעמים גם בתוך חברה, לא תמיד זה קרה. לפעמים בין אחים במשפחה, לפעמים בין חברות במדרשה, לא חברות, ביחד במדרשה, כן? זה רק בשביל הדוגמה, בסדר? לפעמים זאת יושבת כאן וזאת יושבת כאן, סתם, זה רק בשביל הדוגמה. למה? כי הם לא יכולים לשבת אחת ליד השנייה. לא, זה לא באמת, בסדר? אבל זה עלול לקרות, יש לנו איזה תנגודת, ולא תמיד אפילו קל לנו לזהות. למה התנגודת הזאת קורית? למה יש כאן משהו שזה לא מצליח? זה לא מצליח. לא מצליח. לפעמים החברה בנויה מההשלמה, אבל עד שנזהה את ההשלמה, בדרך יש הרבה התנגדות. הרבה תנגודות אחת של השנייה. הרבה התנגדות. אתם יודעים, לפעמים מישהי, ויכוח, בת אחת אומרת, מה פתאום שירות לאומי בתיכון, אה? בואו נתחתן מוקדם ונלד הרבה ילדים בעולם, זה יהיה טוב. והשנייה אומרת, מה פתאום? רק שירות לאומי שנתיים, מינימום. אז מי צודקת? טוב, זה ויכוח. אבל אין בוויכוח מישהו צודק. יש את היותר צודקת והפחות צודקת, אולי, כן? אבל כל פנים יש תנגודת. זה בא הוויכוח עם איזושהי התנגדות פנימית חשקה. יש בנו התנגדות, כן? יש בנו לפעמים שתי דעות, וזה אמיתי שיהיו שתי דעות כאלה. רק זה לא קשה, לא קל סליחה לזהות איך שתי הדעות האלה משלימות אחת השנייה, כן? אז בהתחלה הדברים מתגלים בתור התנגדות. אז אומר רבי דה אמריו, עד כדי כך, אם דוד לא היה שומע לשון הרע, לא קיבל, לא נחלקה מלכות בית דוד, לא עבדו ישראל עבודת כוכבים ולא גלינו מארצנו. אם לא היה בנו התנגדות והיינו מזהים ישר את ההשלמה שאנחנו משלימים אחד את השני, לא היינו צריכים את כל האיסורים שעברו עלינו. אז זה נורא כואב לשמוע את זה. אבל לפעמים כמעט אין ברירה. בהתחלה דברים מופיעים דרך ההתנגדות. כן? בסוף בסוף דברים מופיעים דרך ההשלמה. דרך ההשלמה. תראו, אני תמיד נוקט כך, אבל זה קצת צריך זהירות בלומר את הדבר הזה. יש פסקה בעולת ראייה, תכף נראה גם עוד פסקה. שהרב קוק אומר, צריך להתרחק מאדם רע, וצריך להתרחק מחבר רע. מאדם רע ומחבר רע. אז מה נהיה? מה זה אדם רע? אדם רע זה אוי ואבוי, כן? זה אדם שהוא רע. אומר הרב קוק, צריך גם להתרחק מחבר רע. מי זה החבר הרע? אומר, יכול להיות שני אנשים, אומר הרב קוק שהם טובים, אבל החברות ביניהם רע. הם מנגדים מדי אחד את השני. אז מה הפתרון? הם צריכים קצת לשמור מרחק אחד מהשני. לא תמיד דברים הולכים על ההתחלה ביחד. אפשר לשמור מרחק אחד מהשני, כן? משום שהמציאות בנויה מההשלמה, אבל לפעמים דווקא מה שיוצר את ההשלמה זה בהתחלה המרחק, כן? המרחק. אז אנחנו נפגשים בפרשה ביוסף וביהודה, בשתי אישויות אדירות, מופלאות. אחת, אם קראנו לזה מבט סגולי ואחת מבט בכירי, אחת מבט איך השם נוכח בהווה, ואחת פעילה אקטיבית איך להביא את העתיד. בסוף בסוף הם מתאחדים, כן? עד שהם מתאחדים לפעמים בבלגן שלם, בסדר? אז הבאתי עוד פסקה, בפסקה נסיים להיום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז לא ידעתי, לפעמים בכל מיני שיעורים שיעורים כל מיני פסקאות, יכול שלמדו את הפסקה הזאת, אז לא נורא, בסדר? אז אם עדת עוד פעם. אבל הרב קוק שם מדבר על מחלוקות, כי יש כאלה שמאוד קשה להם עם הדבר הזה. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה זה קשה להם? עוד שיהיה משהו, כי הם מרגישים שזה לא נכון. כי דווקא בין תלמידי חכמים מוצאים הרבה פעמים המון 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 ויכוחים ומחלוקות. הוויכוחים ומחלוקות. אז יש כאלה שממש קשה להם לשמוע את זה. מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? אנחנו רואים הרבה ויכוחים והרבה מחלוקות, ולפעמים בפרט בין תלמידי חכמים. אז קשה להם אפילו לשמוע את המשפט הזה. כן? מה זה אומר שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? כן.
מה
רציתי להגיד? הרב קוק אומר, תתרחק מהאדם רע ומחבר רע. מי זה החבר הרע? יש אנשים שהחברות ביניהם היא רע. הם שתיהם בנות מצוינות. אסור להם להיות באותו חדר ביחד.
כל אחת
לחוד היא נפלא, אבל החברות ביניהם היא רע. זה כמו שאחת מאוד מסודרת ואחת מאוד מאוד מבולגנת, או אחת מאוד מאוד בעלת חוש הומור, ואחת רצינית, כבדה כזאת, אז הם שתיהם נפלאות. אבל להיות בחדר ביחד זה קטסטרופה, זאת תספר בדיחה, וזאת תהיה כזאת רצינית, לא תבין מה קורה, מה? וזאת רוצה כל הזמן לדבר דברים רציניים, והשנייה. או, אחת מסודרת. אז יש שנייה, לא תמיד החיבור נעשה טוב שכולם ביחד. לפעמים אנחנו משלימים אחד את השני, אבל לא ביחד. האחדות ביניהם, פעם, בהמשך, נקווה. כשזאת תבנה את עצמה עד הסוף, זאת תבנה את עצמה עד הסוף. האחדות היא בנייה שלמה, כמו פה בפרשה של הנושא עד השם. בוא נחזור רגע, גם היום נראה לי נסיים בזה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אז זה קשה, נכון? שלא תמיד קל לנו להבין איך מתקיימת הממרה הזאת, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. מה מרבים שלום בעולם? תפתח אינטרנט, תראה עד היום הזה, מה? הרב שמואל אליהו אומר משהו והרב הוא אומר הפוך, סליחה, סתם לקחתי דוגמה, והרב הזה אומר כך והרב הזה אומר כך. אז מה? זה קשה, זה לא מרבים שלום בעולם. אז אומר הרב קוק, אני אקרא לכם, אומר ככה, יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. יש כאלה חושבים איך ייבנה השלום בעולם, שכולם יחשבו אותו הדבר. כולם יגידו שצריך לעשות שירות לאומי, כמה, תזרקו משהו כדי שתעזרו לי בשיעור. שנתיים. שכולם יעזרו שירות לאומי שנתיים. או כולם יהיה להם דעה אחת. ואם יש מישהי עם דעה אחרת, אז חבל שיש אותה. חבל שיש אותה, היא רק מזיקה בדעות שלה. הוא אומר רב קוק, גם בין תלמידי חכמים יש כאלה שחושבים שהשלום יבוא רק שכולם ישלימו ויסכימו ביחד לדעה אחת. ואז זה מעצבן אותך, זה לא קורה. כי זה יש הרבה ויכוח ויש הרבה מחלוקת, כן? זה לא עובד, זה לא קורה ביחד. אז הוא אומר כאן ככה, זה עכשיו הרב קוק, עמוד שין למד, עולת ראייה א', ואם כן, כשרואים תמידי חם חוקרים בחוכמה ודעת תורה, עבדי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. קשה להם. תמידי חכמים חוקרים את האמת ומתווכחים ביניהם. ויכוחים קשים לפעמים, כן? ויכוחים ממש לפעמים קשים. אתה שומע תמיד חכם שמדבר ואומר, וואו, סליחה שנתפסתי לדוגמה הזאת, למה נתפסתי אליה? לא יודע, בסדר? יצא ככה, תסלחו לי. אבל תמיד חכם אחד מדבר, לא צריך לעשות שירות לאומי, זה רק עושה נזק, ואולי תגיעו למקומות לא צנועים. אין, תלכו, תתחתנו, תדעו ילדים, הכי טוב. זהו, נגמר השיעור שלו, מופיע תמיד חכם אחר. מביא מקורות מכל מיני רבנים, הכל, רק שירות לאומי. שנתיים אמרת, אה? שנתיים. או שנה. אז מה האמת? זה בעייתי. אז מה זה תמיד הרמיובים שלום בעולם? כמעט בכל נושא שאתה נוגע, ויכוח. ויכוח. עצומות שיעור בהלכה, בלכות שבת או בלכות איסור ויתר. מה הדין? אז מה הדין? שהאשכנזים עושים כך, והספרדים עושים כך. ובתוך הספרדים, הרב ועדיה סוף לרבר. ובתוך האשכנזים, הרב ועדיה סוף לרבר. אז אין אמת, הם לא יכולים להסכים פתאום, מה? יאללה, כולם יתכנסו ויגידו, שמים על הפלטה את זה ואת זה. נגמר. היה שיעור הלכה יותר קצר, מה? לא. אני זוכר, כשלימדתי פה הלכה מכילה, זה היה שיעור קשה. בגלל שתמיד הייתי אומר משהו, ואז בת מרימה את היד. אבל אצלנו בבית עושים אחרת. אוי, זה תמיד השאלות שפחדתי מהן. טוב, תשאלי את אבא שלך, לא יודע למה. שאלתי את אבא שלי, את אבא בשיעור אחר כך. מנהג התוניסאים, יוצאי העיר הזאת והזאת או אחרת. ככה אבא שלי אמר ושאל את הרב שלו. טוב, תודה שהשכלת אותי, תודה רבה. אף פעם לא הייתי יכול לצאת ידי כל הדעות. תמיד כמעט היה בשיעור הזה דעה אחרת, שלא הכרתי, אני מודה, מה? מנהג התוניסאים, העיראקים, האשכנזים יוצאי, לא יודע, כולם יש להם מנהגים ודעות. יאללה, שיסכימו. לא מסכימים. לא מצליחים להסכים ביחד. אי אפשר להסכים בעולם. חייבים כל הזמן להתווכח. אומר הרב קוק, יש טועים לחשוב ששלום בעולם זה שכולם יסכימו. אני אגיד בלשון של הפרשה שלנו. שלום בעולם זה שיוסף יהיה יהודה, או יהודה יהיה יוסף. או יסכימו למחוק אחד והוא יהיה השני. אבל זה לא. זה לא יקרה וזה לא נכון שזה יקרה. יוסף צריך להיות יוסף. ויהודה צריך להיות יהודה. והם צריכים להיפגש. ואחרי שהם יפגשו, הם יישארו. יוסף יוסף ויהודה יהודה. אז מה זה להתאחד? שכל אחד מצליח להבין איך השני צריך אותו גם בעולם. כן? איך צריך גם את השני בעולם. ואיך הדעה של השני תורמת לי גם. אבל זה נכון, זה קשה לחשוב כך. מה? את צריכה לחשוב שגם מי שחושבת שלא צריך לעשות שירות לאומי שנתיים, או לא צריך לעשות שירות לאומי בכלל, הדעה שלה משלימה את העולם, כן. אז איזה דעה יותר צודקת? יכול להיות ויכוח איזה דעה צריכה לשלוט יותר, כן? מה צריכים לחשוב הרוב? אז לא לנטרל את הוויכוחים בכלל. בסוף יש מקום לדעה הזאת גם. בעיקר אם תמיד חכם אומר אותה, אם רב אומר אותה. אז מה? הדעות האלה מוסיפות לנו, אומר הרב קוק, כן. כן, אז מה האמת אומר הרב קוק? ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים שחווים בזה שגורמים למחלוקות. והאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא על דרך של ריבוי השלום, הריבוי של השלום שיתראו כל הצדדים וכל השיטות. ריבוי השלום בעולם, השלום הוא השלמות, שמתגלה דווקא הרבה צדדים והרבה שיטות. פאזל שלם צבעוני, כן? שמתגלה בעולם. ריבוי הצדדים והשיטות. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, הם מרבים שלמות בעולם. איך הם מרבים שלמות? שהם מתווכחים. כי זה מראה צד כזה, וצד כזה, וצד כזה, וצד כזה, וצד כזה. מה? יש צד לעשות שירות לאומי שנתיים, ושנה, ולא לעשות בכלל. זהו, גמרתי את כל הדעות. רציתי להגיד עוד משהו. נגמר לי הכל. יש עוד דעה, ללכת לצבא. וואי, אני מסתבך פה, בסדר? נמחק. נשאר בשלוש דעות הקודמות. מסבך אותי, לא טוב. שנתיים, ושנה, ובכלל לא. יאללה, עשינו שלוש, בסדר? ואולי יש ארבע. אולי. שלוש, לפחות עלינו. יש לכם עוד משהו? טוב, נגמר, גמרנו על שלום. אז מה, מי צודק? אולי הכל צודק, נכון? יש צד כזה, יש צד כזה, יש צד כזה. אז כמו מי אני אעשה? כמו הרב שלי. וכמו מי יעשו כולם. אולי בסוף יהיה הכרעה על פי רוב. אבל אל תחשוב שהשלום הוא בזה שיתגלה רק צד אחד, ורק כולם יסכימו אליו. לא. יש יופי בדווקא בגוון הזה. הוא מעשיר את העולם.
באיזה דברים לא קושי
אמון דעות? וואי. זה שאלה מצוינת, שאני גם לא יודע כל כך לענות עליה. תראי, תמיד אומרים שבסוף יש 70 פנים בתורה ויש גם הפן ה-71. ועכשיו את שואלת, איך נדע שזה הפן ה-71? התשובה היא שאני לא יודע, איך זה? אני באמת לא יודע. ואת יודעת, הכיף שאני מלמד במדרשה זה אומר, כשיש שאלה קשה אני אומר, תשאלו את הרבנים ואת הרבניות שלכם, זה כיף, זה יפה. פה אני יכול להתחמק. אבל בכל אופן לא יודע. אבל יש גם כזה דבר, כן, דעה מחוץ. אבל יפה שהרבה דעות הן שייכות, וזה דווקא טוב שיש גוונים שונים. כי אם, כלומר אני רוצה להחזיר אותנו לפרשה, אם יוסף לא היה יוסף ויהודה לא היה יהודה, אז עם ישראל היה מפסיד דעה אחת, מאוד משמעותית.
אני כאילו שואלת מה הגבול, נגיד, הרפורמים בסוף יש להם דעה, עושים כפרים התורה.
כן, נכון, לכן פה מדובר על תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם, לא על אנשים שהם לא תלמידי חכמים, שמסורים לתורה, תלמידי חכמים, אבל מרבים שלום בעולם. אז כדאי לך למצוא אחיזה בתלמיד חכם. שני, שהוא מקבל, מקובל עליו עוד מלכות שמיים ועוד תורה, בסוף מצאת דעה כזאת. כן, אז היא דעה, בתורה. כן. ואתה כמוה, כן, אולי רצית שהרוב יהיה כמוה, עם כוח. אבל בסוף, אם בני רחל או יוסף לא יוסף ויהודה לא יהודה, עם ישראל יפשיד. וכמעט זה קרה, רצו להרוג את יוסף. מה? כל כך היה נראה להם שזו דעה זרה. בסוף כולם מפגשו, כולם הודו. שצריך את הסגולה אמרנו, צריך את הבחירה. צריך את יוסף וצריך את יהודה. צריך את ההווה וצריך את המבט העתידי שבונה את העתיד, כן. בונה את העתיד. חייב להיות את שני המבטים האלה. חייב להיות שנייה. דרך אגב, זה נכון שבתלמידיך שלום, נכון בבית שכל אחד בעזרת השם תבנה, ונכון בהרבה דברים. זה שאתה רואה בבית איש ואישה טובים שמסתדרים יחד בעזרת השם, זה לא בגלל שהם מסכימים על כל דבר, זה בגלל שהם מקובל עליהם והם מבינים שהם משלימים אחד את השני. אפילו כשהם לא מסכימים, כן? אפילו שהם לא צריכים גם להסכים. הם צריכים להשלים, לא להסכים, כן? להשלים זה פירוט, לראות איך כל אחד הוא גוון בבית שנצרך. כנ"ל בין בני זוג ובין אחים ובין מדרשה ובעלה 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 ובעלה, כן? היפה הוא כשאתה מגלה את הגוון המשלים. לאו דווקא כשאתה מסכים. אז איך נכריע? טוב, בשאלה איך נכריע. לפעמים נכריע כך, לפעמים נכריע כך, לפעמים נכריע על פי רוב, כן? אבל זה השלמה. והשלמה הוא דבר הכרחי. בפרט שמדובר בתלמידי חכמים, כן? ובעם ישראל כולו. בואו נסיים בזה שנחזור להתחלה שהתחלנו. בעצם שלושה דברים רצינו היום, השתדלנו ללמוד. האחד, מבט. הנה, אתם רואים, היום רוצים להסתכל רק במבט של יוסף. אלוקים שלח אותי. אלוקים עשה את כל המהלך הזה. חייב להיות מבט כזה. שהוא מסתכל איך אלוקים מופיע ועשה את הכל. זהו, זה מבט נפלא, מבט מופלא כזה. אסור שהוא יהיה היחיד, חייב שיהיה גם אותו. באיזה מקום השפת אמת אומר, יוסף בחינת שבת, מה? מגיע השבת, תסתכל אחורה על ימי המעשה ותגיד, הכל היה שם טוב, הכל היה לשם לטובה. מבט אחר, אמרנו מבט של יהודה, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, והיגש אליו יהודה, מלכות בישראל, להוביל את כל המציאות קדימה. וגם זה מבט נכון. אז שני המבטים האלה, נקרא להם אולי רחל ולאה באיזה מקום, כן? שני מבטים, שלא תמיד הולך להם קל ביחד. עד שנפגשו בפרשה. ואחר כך הראינו שגם בית שאול ובית דוד לא תמיד מסתדרים בקלות אחד עם השני. זה בסוף. אז מה, הם לא יודעים שאפשר בסוף להסתדר? זה לא קשור, כן? כל אחד חשוב לו המבט שלו. חשוב לו עד הסוף, הסוף המבט שלו, כן? חשוב. אמיתי, זה אמיתי שחשוב. ורק ששני המבטים יהיו, יש למות, כן? ורק ששני המבטים ייבנו, יש למות. גם סגולה וגם אחריות, גם זה וגם שני מבטים. אמרתי באיזה מקום, זה קצת נוגע בזה, החסידות קידשה אולי את המבט שהכל מעט השם. ודווקא יש קצת במתנגדים או באלה שהם אחרים שאומרים, בוא נעשה, בוא נפעל, בוא נלמד, בלי זה זה לא יהיה, כן? טוב, משהו דומה, כן? יש בשני המבטים האלה שמשלימים אחד את השני. יש את המבט הזה ויש את המבט הזה. רצינו בחלק השלישי להגיד שבסוף, בסוף, זה שמבטים משלימים אחד את השני, זה היא נפלא בפרשה שלנו והיגש של יהודה, ששני הדברים משתלבים. וזה נפלא גם במציאות. אבל אל תחפש שדברים ישתלבו כשכל אחד יוותר וימחק את עצמו. להפך, זה אסור שיקרה. זה כמעט קרה שרצו למחוק את יוסף. דווקא כשיהודה מגלה שהוא חייב את המבט של יוסף, וזה מגלה שהוא חייב את המבט של יהודה, אז זה נפגש. אז זה נפגש. אז זה נפגש. אז זה נפגש שלם, מתוק, כן? אלוקי, כן? מבט אלוקי. זה מבט נפלא. בסוף. כשאתה מגלה שתלמידיך מרבים שלום בעולם, מרבים שלמות בעולם, והמבטים נפגשים, מה? אז זהו, אז הם הרבה שלום בעולם. אז אסור לטשטש את הוויכוחים, אבל צריך לדעת איפשהו לשמור לנו מקום ולהבין, אבל הוויכוחים משלימים בסוף אחד את השני, נכון. ויכול שאני רק בצד הזה, נכון. זה לא ממש אין צד שני, איפשהו לשמור בראש, אבל יש גם צד שני, כן? יש גם צד אחר. זה לא אני כרגע, ודאי לא כרגע, אבל זה השלים את מה שאני אומר, כן? אז צריך תמיד ללמוד את הפרשה הזאת בחיל ורעדה ולשמוח שמחה עצומה. איך יוסף בסוף אומר לאחיו את המבט שלו, כי למחיה הצלחני האלוקים. איזה מבט יפה זה של יוסף, אבל זה לא המבט היחיד. אחרת באמת כמו שאמרתם, מה לא יהיה בחירה, לא יהיה לקיחת אחריות בעולם, כן? נשאר יהודה, נשאר יהודה. רק הוא מכיר, וזה היופי בפרשה בזה. כמה זה חשוב המבט הזה של יוסף, כן? וכמה בסוף זה שמתגלה מבט של יוסף הצדיק, שמסתכל בכל דרך העין האלוקי, זה מבט הכרחי לעם ישראל, מבט שבת קודש, אנחנו נסעתם באיזה מקום. אסור לבטל אותו, לאחריו צריכים לבוא ימי המעשה, מה? צריך לפעול, צריך לעשות, מה? צריך... כן. אז לפעמים בין בני זוג טוב שאחד יגיד, לא צריך שיהיה טוב, עכשיו טוב לנו, נהדר לנו. ואז השני יגיד, אבל איך אנחנו עוברים דירה? ואיך אנחנו עושים שיהיה לנו יותר טוב? אז מי צודק, שניהם? כשהם מזהים את זה, כשהם מגלים את זה. שניהם צודקים. אבל יכול להיות שבהתחלה יש עוד ויכוח. אפילו קשה, נכון. אבל בסוף, וזה חשוב לסגור, העולם לא בנוי מגוון אחד. מהרבה גוונים משלימים, כן? זה בעצם המסר שלו. טוב, שלום ותודה.